ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף חף גמול. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. שיעור שלנו היום מתחיל בשורה ראשונה ברחבות בדף חף גמול. לפני שנלמד את הגמרא, נסתכל הצידה תחת הכותרת נושא, וכתבנו הנצרך לנקביו, אבל יכול בשעות בעצמו מה דינו בתפילה. הגמרא, תנו רבנן. לפני שנתקדם בגמרא, גם נשים לב שבקטע הזה יש שני לשונות. אחד מסומן מספר רומאי אחד בצד שמאל של טקסט הגמרא, ועוד כמה שורות הוא עם איקה דמתני לה המתניתה מספר רומאי שניים. בין שני הלשונות האלו אין הבדל בתוכן, אבל יהיה הבדל בשמות ומה נכלל במקור התנאי. אז תנו רבנן, הנצרך לנקביו אל יתפלל, ואם יתפלל תפילתו תועבה. אמר רב זביד ויתם רב יהודה, לא שנו, אלא שאינו יכול לשאול בעצמו. זה שהוא מוגדר כתפילתו תועבה, זה מדובר שאדם שהוא מאוד לחוץ להתפנות ועוצר בעצמו. אבל אם יכול לשאול בעצמו, תפילתו תפילה. אז רואים שהקטע הזה של ההגבלה הזאת של תפילת תועבה, זה רק במי שלא יכול לשאול בעצמו, זה נאמר על ידי רב זביד. בלשנה השנייה הדברים האלו יופיעו בתוך מקור תנאי, רב זביד היה אמורה. נמשיך בגמרא, ועד כמה, מה שיעור זמן שמוגדר שיכול לשאול בעצמו? אמר רב ששת, עד פרסה. פרסה זה 4 מילים, ומיל זה בערך קילומטר, אז כדי הילוך 4 קילומטר, שבהלכה זה בערך 72 דקות. הגמרא ממשיכה, איקה דמתני לה המתניתה. מה שמובא בשמו של רב זביד של הגבלה שרק אם הוא לא יכול לשאול בעצמו, מובא כאן בלשנה הזאת בתוך ברייתא מקור תנאי. באמת אומרים, מתי נחשב תפילתו תועבה? ולפי המבנה כאן אפשר להבין שהמקור הזה הוא פשוט המשך המקור הקודם במספר רומאי אחד, מה שמופיע אצלנו במסגרת. אז כאן כאילו זה המשך אותו מסגרת, והיא אומרת באמת אומרים, מתי אומרים תפילתו תועבה? כשאין יכול לעמוד על עצמו, אבל אם יכול לעמוד על עצמו תפילתו תפילה. ועד כמה? כמה זמן זה? המזביד המבידה עד פרסה. נמשיך בגמרא עם סימונים חדשים. בצד, תחת הכותרת מבנה, רואים פס כפול עם נקודות באמצע, מימרות של רב שמו בן נחמני אמר רב יונתן. אמר רב שמו בן נחמני אמר רב יונתן, הנצרך נקביו, הרי זה לא יתפלל, משום שנאמר, היכון לקראת אלוקיך ישראל. אנחנו מבינים הפסוק פה בקונטקסט של הגמרא, שאדם לפני שהוא הולך לקראת הבורא, דהיינו בתפילה, שאדם עומד מול בוראו, הוא צריך להכין את עצמו. והיינו על ידי שהוא מתפנה. ואמר רב שמו בן נחמני אמר יונתן, רק מילה מבחינת מבנה הגמרא, זה פה עוד מימרה של רב שמו בן נחמני, והוא לא כל כך קשור, לא קשור ישירות לענייני ניקיון הגוף. והוא דורש פסוק בספר קהלת, שמור רגלך, אבל זה רשמנו מספר אחד. עוד כמה שורות רואים רב אשי מספר 2, הוא מתייחס לאותו פסוק, אבל כן בהקשר הגמרא שלנו של הכנה או ניקיון הגוף לתפילה. אז למרות שזה מימו השנייה של רב שמוע בנחמני, פה זה לא קשור ישירות למימו הראשונה. רק שנגיע אחר כך לרב אשי, אז נראה הקשר. ואמר רב שמוע לאחמיני אמר ביונתן, מהי דכתיב שמור רק לך כאשר תלך אל בית הולקים? איך נבין את הפסוק הזה? ולפני שגם נמשיך בגמרא, נשים לב שיש המשך לפסוק, ואנחנו רשמנו את זה בצד, תחת מה שנכתב קהלת פרק ד' פסוק י' ז', כתבנו שמור רק לך כאשר תלך אל בית הולקים, וקרוב לשמוע מתית הכסילים זבע כי אינם יודעים לעשות רע. נזכור את מה שקראנו עכשיו בהמשך גמרא שתסביר כל קטע וקטע שבפסוק. אז בינתיים תחילת הפסוק, מה זה שמור הקדחה שתלך בית הולכים? שמור עצמך שלא תחטא. ואם תחטא, הווה קורבן לפניי. אז המובן פה שכדאי לאדם לשמור מלבוא לחטא, כי אם הוא יחטא, אז הוא יצטרך ללכת, זה שמור רק לך, הוא יצטרך ללכת ברגל לבית המקדש, להביא קורבן. בהמשך הפסוק, וקרוב לשמוע, אמר רבא, הווה קרוב לשמוע דברי חכמים, שאם חוטאים מביאים קורבן ועושים תשובה. לשים, כוונה לשים לב להתנהגות חכמים כשהם בפועל חוטאים. הם חוטאים, הם מביאים קורבן, אבל העיקר פה שעושים תשובה. וזה עדיף מתת הכסילים זבח. אל תהי ככסילים שחוטאים, מביאים קורבן ואין עושים תשובה. כי אינם יודעים לעשות רע, זה כנראה הולך על הכסילים, וכתוב שהם לא יודעים לעשות רע, יחי צדיקים לנו, למה הפסוק מגדיר אותם ככסילים? אלא, מה הכוונה? אל תהי ככסילים שחוטאים, ומביאים קורבן ואינם יודעים, אם על הטובה הם מביאים, אם על הרע הם מביאים. אמר הקדוש ברוך הוא, בין טוב לרע אינם מבחינים, והם מביאים קורבן לפניי. כאילו איזוס... איזו ערך יש לקורבן שהוא לא מבין על מה הוא מביא את הקורבן. רב אשי ויתמר רב חנין בר פפא אמר, וכאן זה יהיה קשר בין הפסוק הזה בקהלת לסוגיה שלנו. שמור נקבעך בשעה שאתה עומד בתפילה לפניי. אז הרגליך הכוונה לאזור בין הרגליים שמהם יוצאים הפסולת של הגוף, אז שאדם ישמור על, על עצמו בשעה שעומד בתפילה. תנו רבנן, הנכנס לבית הכיסא, ולפני שנתקדם גם נשים לב לכותרת בצד הגמר נושא, וגם רשמנו שזה עד עמוד ב', זה סוגיה ארוכה, תפילין ובית הכיסא. הגמרה, תנו רבנן, הנכנס לבית הכיסא, חולץ תפילה בריחוק 400 ונכנס. המושג של בית הכיסא בגמרא, נסכם ברשי, קצת פחות מחצי עמוד, רשי כותב, בית הכיסא קבוע, שיש בו צועה, וכל בתי כיסאות שבגמרא על פני השדה הם בלא חפירה. אז חשוב לזכור שעל זה מדובר כשהגמרא מתייחסת לבית הכיסא, לא מה שמוכר לנו כל כך. אולי בטיולים או במבצע צבאי, אז שאנשים נמצאים בשטח, אז יש כזה דבר. אבל באופן כללי, בית הכיסא של הגמרא שונה ממה שאנחנו מכירים. אז הגמרא אומרת, המקור הזה אומר שמי שנכנס לבית הכיסא, הוא צריך, וגם יש הנחה, לא רחשש, שאנשים היו לובשים התפילים שלהם במשך כל שעות היום. ועוד דבר שסביר להניח שגודל התפילין שבשס הם קטנים, כל כך קטנים שאפשר אפילו לסגור את היד סביב התפילין והם לא יראו. אז הגמר ממשיכה, אמר רב אחר, בא רב אונם, רב ששב, לא שנו אלא בית הכיסא קבוע, שיש צורך להוריד את התפילין, לחלוץ את התפילין ארבע עמות לפני שהם מגיעים לבית הכיסא, זה מדובר בבית הכיסא קבוע, כמו שראינו ברשי, שזה מקום שיש בו צועה, אבל בית הכיסא הרעי, זה מקום שרק עכשיו הוא מתחיל לעשותו בית הכיסא, פעם ראשונה שהוא נכנס לשם, או פעם שאף אחד נכנס לשם, אז בית הכיסא הרעי חולץ, ונפנה לארטר, הוא לא צריך, אין כאן עניין של ריחוק, כי זה עוד לא נהיה בית הכיסא. וכשהוא יוצא, עכשיו זה בית הכיסא. אז שמרחיק 400, הוא מניחן שיחסור להניח את התפילין, מפני שעשו בית הכיסא, כמו עכשיו זה בית הכיסא קבוע. היא באה להו, מהו שיכנס אדם בתפילין לבית הכיסא קבוע להשתין מים? יש פה שני כיוונים. כיוון אחד להחמיר, זה מדובר בבית הכיסא קבוע, אבל כיוון להקל, שזה לא מדובר באדם שהוא הולך לעשות צועה גדולים, שכמו שקוראים את זה פה בגמרא, הוא נכנס רק להשתין מים. אז עכשיו שואלים מה הדין, או האם מותר לאדם שתפילין בראשו להיכנס לבית הכיסא קבוע, אבל מה? להשתין מים. רבי נשארי ועד אבר מתנה עשר. עתו שאלו על הרבה, אמר לו, אסור. חיישין על שמה יפנה בהן. אנחנו חוששים שאם הוא כבר הגיע למקום ששם רגילים להטיל גללים, להוציא צועה, אז אנחנו חוששים שאם הוא הולך שם להשתין מים, גם יבוא לידי כך. וזה מעיקר הדין, אסור להתפנות מצועה בשעה שהוא לובש התפילין. ואמרילה עוד גרסה בחשש שלא רצוי שהוא ישתין בבית הכסא קבוע עם תפילין בראשו, כי שמה יפיח בהן. יפיח הפכה זה להוציא רוח, או כמו שאומרים גז, מהגוף. תניה אידך, הנכנס לבית הכסא קבוע חולץ תפילה ברחוק 400 ומניחה בחלון הסמוך לרשות הרבים ונכנס. במקור הזה אנחנו נראה כמה דעות בעניין הזה של מקום הנחת או הינוח התפילין בשעה שהוא עושה את צרכיו, ויהיה עוד מקור אחרי זה שכבר רואים מהמרחק שלנו משולשים במקור הבא שגם מתייחסים לנושא הזה. אז עד שנסיים את הסוגיה נבין יותר טוב שורש או יסוד המחלוקות פה. אז ציינו כעת אדם שנכנס בתקסי קבוע, מוריד תפילין בריחו גם אבא מות ושם את התפילין בחלון הסמוך לרשות הרבים. וזאת אומרת שהבית הכיסא קבוע מקום מוגדר, והוא שם את זה באיזה חלון או חור שפונה לכיוון חוץ, כיוון רשות הרבים. וכשהוא יוצא מרחיק 400 המניחם דברי בית שמיים. ובית הלל אומרים, אוחזן בידו ונכנס. רבי עקיבא אומר, נדלג על הקטע בסוגריים כי הלשון כאן צריך תיקון. הוא אומר, אוחזן בבגדו ובידו ונכנס. זאת אומרת, הוא קורך סביב התפילין הבגד שלו, הוא סביב זה, סביב הבגד הוא אוחז את זה בידו. עכשיו נחזור לקטע שבסוגריים, רבי עקיבא אומר, אוחזן בבגדו ונכנס. שורת אמרה, בבגדו סקה דלת, אחזים את המשתלי להו ונפלים, אתה מסובב בגד סביב התפילין ונכנס ככה, אולי זה יחליק מתוך הבגד ויפול, אלא אם אוחזן בבגדו ובידו. זאת אומרת, הוא ישים ידו סביב הבגד שהוא כרוך על התפילין ונכנס. ומניחן בחורין הסמוכים לבית הכיסא, ולא יניחן בחורין הסמוכים לרשות הרבים. שמה יתלו אותם עוברי דרכים ויבוא לידי חשד. עכשיו, מה הכוונה פה? המקום מביא סיפור. הוא מעשה בתלמיד אחד שהניח תפיליו בחורין הסמוכים לרשות הרבים. ובאת זונה אחת ונטלתן, ובאת לבית המדרש ואמרה, היא הגיעה לבית המדרש של אותו בעל התפילין, אותו תלמיד, ואמרה, ראו מה נתן לי פלוני בשרי. כיוון ששמע אותו תמיד כך, מרוב בושה, מה קרה? עלה לראש הגג ונפל לו מת. באותה שעה התקינו שיהיה אוחזן בבגדו ובידו ונכנס. וכמובן, ולא להניח את זה בחורין הסמוכים לרשות הרבים. תנו רבנן, וכתבנו כאן בצד שלושה שלבים במיקום הנחתם של תפילין בשעה שנכנס לבית הכיסא. הגמרא, תנו רבנן, בראשונה היו מניחים תפילין בחורין הסמוכים בבית הכיסא, ובין אכברים ונוטלין אותן. התקינו שיהיו מניחים אותן בחלונות הסמוכים, הסמוכות לרשות הרבים. ובין עוברי דרכים ונוטלים אותן. התקינו שיהיה אוחזן בידו ונכנס. אמר רבי מישה בר ברי דרבי שמעון בן לוי, הלכה גוללן כמין ספר, זאת אומרת גוללן ברצועותיהן, מסובבים הרצועות סביב התפילין, סביב הבתים, ואוחזן בימינו כנגד ליבו. רש"י מוסיף פה שלא בבגדו כדי שהם לא ייפלו. אמר רב יוסף בר מנומי אמר רב נחמן, ובלבד שלא תהי רצועה יוצאת מתחת ידו טפח, שהוא צריך להקפיד שהרצועות יהיו סביב התפילין ממש בלי שחרור אפילו טפח מהרצועה שיצא מתחת ידו, שלא יוצא, לא יוצא טפח פחות מזה, טוב, אז אין בעיה. ורש"י מוסיף שהרצועות עצמם יש בהם משום קדושה, ולכן צריך להקפיד שיהיו מכוסים במקום מקום של תינופת כמו בית הכיסא. אמר רב יעקב בר אחא, אמר רב זירא, לא שנו על שיש שהות ביום ללבשן. כל מה שלמדנו עד עכשיו זה שיש לו זמן אחרי שהוא גומר להתפנות שיחזור ללבוש את התפילין, אבל אין שהוא ביום ללבוש ללובשן, עושה להן כמין כיס טפח ומניחן. את ההגנה הרצויה לתפילין, אז שהוא זה מדובר שאדם עושה להתפנות בסוף היום, שהוא ישים את התפילין בתוך כיס שחללו טפח. אז ובכך הוא יכול להניח את זה אפילו על הקרקע, כמו שרש"י אומר, דחשיב הכלי אוהל להפסיק בינם לקרקע, אז זה לא נקרא ביזיון. נמשיך בגמרא, פס הכפול שמופיע עכשיו בצד מימרות של רבו בבר חנה הקשורות לתפילין ובית הכיסא. אמר רבו בבר חנה רבי יוחנן, ביום גולה כמין סף ומניחה בידו כנגד ליבו. ביום כוונה שיש לו זמן אחר כך ללבוש אותם, ובלילה שמדובר אדם שרוצה להתפנות לקראת הלילה והוא מוריד את התפילין, עושה להם כמין כיס טפח ומניחן. מניחן הכוונה בכיס. אמר אביי, לא שנו שצריכים כיס טפח אלא בכלי שהוא קליין, שזה כמו תיק מיוחד לתפילין שהוא קליין, זה הכלי שלהם. אבל בכלי שאינו קליין אפילו פחות מטפח. אומר מוזוטרא ויתם רבשי, תדע שהרי פחים קטנים מצילים באוהל המת. זאת אומרת שאם יש מזון שצריכים לשמור על טהרתו, אפשר והוא מכניס אותו לאוהל המת, האוכל שבתוך הפח, אם הוא סגור וחתום בחותמת של חרס, קוראים לזה צמיד פתיל, הוא נשמר מליטמי בגלל שהוא מונח בתוך פח קטן, למרות שאין בו טפח. אז רואים שאם יש, אם יש איזושהי אוויר, אפילו אם זה פחות מטפח, המזון נשמר בתוכו מאוהל המת. וכמו כן אצלנו עושים השוואה בין טומאה למקום תינופת, גם התפילין, אם זה לא השקית של התפילין, אם זה לא התיק המיוחד לתפילין, אפשר גם אם התיק הוא פחות מטפח להכניס בו את התפילין והוא יהיה מוגן מפני התינופת, מוגן מפני המקום של התינופת. ואמר רבא בבר חנה, כאן עוד סימון בנוסף לפס הכפול שזה עוד מימרא של רבא בבר חנה, מופיע צורת הפפיון, זה בגלל שיש כאן שני מעשים דומים, אחד פה ואחד בעמוד ב'. ואמר רבא בבר חנה, כי הווה הזמין בתרי דרבי יוחנן, כי היינו הולכים מאחוריו, כי הווה בא למאה בית הכיסא כשהוא היה צריך להתפנות, כי הווה נא כי צף עוד אגדת אבי אבילן, כשהוא היה אוחז בידו ספר אגדות, הוא היה נותן לנו את הספר אגדות כדי לשמור אותו עד שהוא גומר את צרכיו. כי אבי נקי תפילין לא אבי אבלן, אמר, והוא אמר איזה שיקוק כזה, הוי ושרונו לבנן, מאחר שיש היתר להכניס תפילין לבית הכיסא בתנאים המפורטים לעיל, נינטרן, ממשיכים כאן בראש עמוד ב', נינטרן, רש"י אומר, ישמרוני, שהתפילין עכשיו הם ישמרו עליי, אכניסם עמי וישמרוני מן המזיקין, כותב רש"י. יש מושג כזה של מזיקין, של שדים שנמצא בבית הכיסא, אבל אם התפילין נמצאים אצלי, הם ישמרו עליי. עכשיו סיפור דומה, אמר רבא, כי הווה הזמין לבטר דרב נחמן, כי הווה נקי סוף על אגדת יבלן, כי הווה נקי תפילין לא יבלן, אמר הוי ושרונו רבנן נינטרן. תנו רבנן, לא יוחז אדם תפילין ביודו וסיבתו בזרוע ויתפלל. זה יפיע לכוונה שלו, התפילה דורש כוונה, במיוחד אנחנו מדברים כעת בתפילת 18, זה דורש כוונה מרבית. אז אם אדם אוחז תפילין בידו באותו זמן, הוא יחשוב על התפילין שמה הם ייפלו, וגם אותו דבר בספר תורה בזרוע, שלא יתפלל ככה, ולא ישתין בהן מים, ולא ישן בהן לא שינת קבע ולא שינת ארעי. אמר שמואל, סכין ומרמות וכער וכיכר, הרי אילו כיוצא בהן. כמו שאמרנו שאדם לא יוחז תפילין וספר תורה בשעת התפילה, גם הפריטים האלו שלא יוחז בהם, כי הוא יחשוש שהם יפלו וזה יפריע לכוונה שלו. אמר רבא, אמר רב ששת, לת הלכתה כי המתניתה. אין לפסוק כמו המקור שכתוב לא ישתין בתפילין. למה? זה בית שמאי, זה בית שמאי, זה חומה של בית שמאי, ובית שמאי הוא לא השיטה שבו אנחנו פוסקים הלכה. דאי בית הלל, השת בית הכיסא קבוע שרי, אם לפי בית הלל מותר להכניס תפילין בידו לבית הכיסא, בית הכיסא קבוע, בית הכיסא הרי מבעיה, וכאן המקור שקראנו לא ישתין בין מים, הוא מצביע בית הכיסא הרי, מקום כשאדם צריך להשתין, הוא לא מחפש בכוונה בית הכיסא קבוע. אז לכן כשאומרים לא ישתין בין מים סתם ככה בלי תוספות מצד הגמרא, אפשר להבין שמדובר בבית הכיסא הרי. אז רבא טוען שלפי ההלכה, דהיינו שיטת בית הלל שכמותו פוסקים, מאחר שבית הלל מקילים בבית הכיסא קבוע שהוא יכול להכניס אותם את התפילין בידו לבית הכיסא קבוע, אז ודאי וודאי יהיה מותר להשתין בהם. אז לפי בית הלל זה פשוט שהם יתירו בבית הכיסא הרי להשתין כשהוא לבוש תפילין. אז פסק של רבא ברור, מיטיבי, הגמרא מקשה על הפסק של רבא. דברים שיתרתי לך כאן, אסרתי לך כאן. זה מקור סתום. וכעת אנחנו נסביר את זה, אבל לפני שניכנס לעצם עבודת הסברה, בואו נשים לב למבנה של הגמרא. אנחנו כאן נתקלים במשולש, ובצד יש לנו קודם כל תת נושא, שיטת בית הלל ביחס לתפילין ובית הכיסא הרי לפי רבא. במבנה יש משולשים, שלבים בהבנת ברייתא דקטני דברים שאיתרתי וכולי. שלב ראשון, קושיה על רבא. שלבים שני ושלישי, ניסיונות להסביר המקור באופן אחר שלא מהווה בעיה לרבא. שלב רביעי, חוזרים להקשות על רבא. אז עכשיו קראנו מקור שכתוב בו דברים שאיתרתי לך כאן, מה שאיתרתי לך כאן הכוונה בית הכיסא קבוע, אסרתי לך כאן, הם יהיו אסורים בבית הכיסא הרי, מי לב תפילין. נכון שזה מדובר בקשר לתפילין. אי אמרת בשלמה בית הלל, היתרתי לך כאן, המשמעות של הביטוי הזה זה קבוע, בית הכיסא קבוע, כפי שלמדנו בעמוד הקודם, לפי בית הלל אפשר להכניס תפילין בידו לבית הכיסא קבוע, אסרתי לך כאן בית הכיסא הרי, וזה יהיה דלא כרבה. כאן כיווכבנו את זה כי זה עיקר השאלה, שכיווכבנו את המילים אסרתי בית הכיסא הרי, וזה זאת אומרת אסרתי לבוס תפילין בית הכיסא הרי להשתין בהם מים, זה קושיה על רבא. אלא אי עמוד בית שמאי, אם תנסו להעמיד את המקור הזה של דברים שיתרתי כפי בית שמאי, זה לא יסתדר. הלא שאו ולא מידי, אין תקדים אצל בית שמאי לאיזושהי היתר בבית הכיסא קבוע. בית שמאי כבר אמרו להחלוץ את התפילין לפני שאתה מגיע לשם ולנחם על פתח שפונה לרשות הרבים, אין הכנסת תפילין לבית הכיסא קבוע. אז מכאן יש קושיה על רבא, כי במקור הזה מובא אסרתי לך כאן, ואנחנו מפרשים שאסרתי לך כאן כבר תפילין בבית הכיסא הרי, והמשמעות של בית הכיסא הרי זה להשתין מים, שיהיה לפי המקור הזה אסור, קושיה על רבא. הגמרא עונה, דוחה את הקושיה, כי תניא היא, המקור שהבאנו דברים שיתרתי, אותו מקור, זה לא קשור לתפילין. לעניין טפח וטפחיים, טפח וטפחיים הם שיעורי גוף שאדם יכול לגלות בשעה שהוא עושה את צרכיו, והכל יהיה מוסבר כשנמשיך בגמרא. דתני חדא, כמו מביא שני מקורות, אחד כתוב בו כשהוא לפני מגלה לאחוריו טפח לאופניו טפחיים, כמה מהגוף יכול לגלות? הרי התורה וההלכה שמה דגש חזק על אי גילוי חלקי גוף שדרך כלל מכוסים. אז מה לעשות? אדם צריך להתפנות, צריך לגלות, אבל המינימום שאפשר. אז המקור הראשון אומר שהוא לפני מגלה לאחוריו טפח, הוא מגלה מאחוריו את השיעור גוף של טפח, ולפניו טפחיים. ו ותניה אידך, לאחריו טפח ולפניו ולא כלום. והאם יש פה סתירה בין המקורות? מה אליו? אילי ואילי ואיש. שני המקורות האלו מדובר בגבר ולא קשיה. אין כאן סתירה, כאן לגדולים, כאן לקטנים. לגדולים זה צועה, זה מקור שניים, שלצועה אז הוא מגלה מאחוריו טפח, ולפניו הוא לא צריך לגלות כלום. למקור הראשון, מספר אחד, זה לקטנים. אז לקטנים כוונה למי רגליים, שתן, אז הוא מגלה לפניו טפחיים. אז עכשיו מה ש, אז כדי לשייך את זה או להחזיר את הידיעות האלו לתוך המקור הראשון, דיינו דברים שהתארתי לך כאן, מה שהתארתי בבית הכיסא, או בבית הכיסא הראי, מה שהתארתי לך בבית הכיסא הראי, דיינו להטיל מי רגליים, אסרתי לך בקבוע להוציא צועה. מה זה? בבית הכיסא הראי להשתין מותר לגלות לפניו טפחיים, כדי להטיל גללים להוציא צועה לא כלום. אז זה יהיה ההסבר, אני קורא לזה, זה שלב שני, איך להסביר את המקור, דברים שהתארתי לך כאן, אסרתי לך כאן. הגמרא דוחה את זה ותסברה. אם בקטנים, אם מקור מספר אחד מדובר בקטנים, שבו כתוב שמגלה לאחריו טפח לפניו טפחיים, מה זה על אחריו טפח? למה צריך את הגילוי בכלל של אחריו טפח, אם מדובר של מי שגבר שבא להשתין? אין צורך לגילוי אחריו טפח. אלא שלב שלישי בהבנת המקור, אילי ואילי בגדולים, שני המקורות האלו שמספרנו אותם, אחד, שתיים, מדובר בהטלת גללים, ולא קשיא, האיש, האישה. המקור הראשון, מדובר באיש, אז כשהוא בא להתפנות מצועה, זה גדולים, זה צועה. אם זה מדובר בגבר, אז הוא יצטרך לגלות לפניו טפחיים ומאחוריו טפח. אבל אצל אישה היתר רק לגלות לאחוריה ולא לפניה. עכשיו, הקשר בגישה שלישית למקור הראשון, דברים שהתארתי לך, אז זה יהיה להבין את זה ככה. מה שהתארתי באיש, דיינו גילוי גם מלפניו וגם לאחריו, אסרתי באישה שהיא יכולה לגלות רק מאחוריה ולא לפניה ולא כלום. שורת הגמר, איהכי, הדקתני, אלא, זהו קל וחומר שאין עליו תשובה. על המקור הסתמית שהופיע בשורה שנייה ברחבות, שכתוב שם הדברים שיתרתי לך כאן, סתרתי לך כאן, על זה נאמר, וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה. מה אין עליו תשובה? דרך אדמיות הכי איתה. לפני שנתקדם בגמרא, נסתכל ברש"י. דיבור המתחיל, הדקתני עלה בסיפא דידה, וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה. בדבר הזה יש לך להשיבני קל וחומר, אתה יכולת להקשות עליי בדרך קל וחומר, ואין לי עליו תשובה להחזיר לך. אי עמוד בשלמד בתפילין כמר וכדי אמרן ובית הלל היא, אם תעמיד את המקור שמו שעשינו בשלב ראשון, היינו דגני די יש כאן להקשות קל וחומר. איך? השת בית הכיסא קבוע שרי בית הכיסא הרי מבעיה, ואין לי תשובה להשיב לך עליו, כי זה מה שיש. בבית הכיסא קבוע יהיה מותר להכניס את הבנים, בית הכיסא הרוי לא. אלא היא אמרת, הנה אתם ותפחיים, מה קו וחומר יש להקשות כאן? איזה קו וחומר יש להקשות פה? טוב, אז הגמרא, עקב הקושיה הזאת, שאין, אם אנחנו מסבירים את השלב הסתום, האיש, שדברים שהתארתי לך כאן, מה שהתארתי אצל איש, לא התארתי אצל אישה, איזה קו וחומר יש להקשות על הדבר הזה? כפי שהגמרא כאן אומרת, דרכא דמילתא הכי, זה הדרך של מבנה הגוף של גבר בניגוד למבנה הגוף של אישה, שהוא רוצה להתפנות צריך לגלות לאחוריו טפח לפניו טפחיים, מה שאין כן באישה זה דבר פשוט שזה חלק מהטבע. מה, איזה קושיה יש לעלות נגד זה? אלא עליו תפילין. אז אנחנו נחזור לגישה המקורית שמדובר פה בתפילין ותיובתא דרבה, אמר רב ששת, ואם אנחנו נעמיד את זה כמו שעשינו בשלב ראשון, זה מהווה קושיה על רבה אמר רב ששת, תיובתא, זה סופי, קושיה עליו, שמהמקור מוכח דאין היתר לתפילין בבית הכיסא הרי, ולא כרבה שאומר שיש היתר לתפילין בבית הכיסא הרי, אדם יכול ללבוש תפילין, בשעה שלא לא יש תפילין, הוא גם משתין. טוב, אז בעת עתה הקשינו על רבה מכל מקום קשיה, אבל עדיין נשאר הקושיה בהיגיון פה. השל בית הכיסא קבוע שרי, אתה יכול להכניס תפילין לבית הכיסא קבוע, בית הכיסא הרי לא כל שכן, אז כל שכן שיהיה מותר, אז למה בסופו של דבר אומרים אסור? הכי כאמר, בית הכיסא קבוע דלקה ניצצות שרימה, בבית הכיסא קבוע אנשים הולכים לשם להתפנות מצורה. במקרה של הטלת גללים אין ניצוצות שמצטברות על נעליו של הבן אדם, זה רק כשהוא משתין. והבעיה של ניצוצות על נעליו זה מראה למי שלא מכיר אותו שאולי שהוא קוט שפחה, זה ליקוי גופני באותו אזור, ואדם שהוא נלכה בכזה דבר שהוא קוט שפחה, מה התוצאות? קודם כל לא יכול להשתין באופן חזק ורגיל, והמים, מי רגליים מטפטפים על רגליו, אבל אותו אדם גם כן ידוע שלא יכול לפעול ולרבות. אז ישאלו הציבור, ילדים שהולידה אשתו מאיפה הם? כנראה היא זינתה והם ממזירים, אשת איש שזינתה ממזירים. אז לכן חשוב מאוד שאדם שהוא בריא, רק שהצטברו עליו ניצוצות, שינקה את רגליו. עכשיו, שאדם שאוחז תפילין ובאותו זמן גם מנקה רגליו מניצוצות, הרי זה ביזיון גדול. אז מה שאנחנו אומרים פה, שאדם יכול לבוש תפילין, או יכול להכניס תפילין בידו בבית הכיסא קבוע, כי אין בעיה של ניצוצות. בית הכיסא הרי, דיקה ניצוצות, עשרי, אבל בית הכיסא שהוא הרי, שזה במקום של השתנה של מי רגליים, שאדם משתין מי רגליים, אז יש בעיה של ניצוצות, אז אני אוסר את התפילין, בגלל שאם היינו מתירים, יכול בידו שהוא אוחז את התפילין גם להרקות את הניצוצות, זה יהיה ביזיון. אי הכי, מה היינו לו תשובה? אז למה אמרת, למה במקור נאמר שזה לא דבר שאפשר להסביר? אין עליו תשובה, כמובן, אין לי הסבר אם תעלה קושיה. תשובה מה זה? יש כאן הסבר מעולה, שלמרות שבהיגיון הייתי אומר קו החומר שבית הכיסא קבוע זה מותר ודאי בבית הכיסא הרי, לא, בבית הכיסא הרי יש בעיה של ניצוצות, בית הכיסא קבוע אין בעיה של ניצוצות. אז מה הכוונה אין עליו תשובה? הכי כמר, כאן עכשיו הגמרא מסביר מה הכוונה של אותו מקור שהתחיל בדברים שהתארתי והמשיך עם ההמשך שלו, וזהו קו החומר שאין עליו תשובה. הכי כמר, המילתא תיתי לה בתורת המה, הדין שאנחנו מסבירים עכשיו שאדם יסיק אותו עם נתינת טעם, עם הסבר, ולא תיתי לה בקו החומר, ולא ינסה להגיע למסקנה דרך קו החומר. דעתי לה בתורת קו החומר, אם אדם יגיד את הקו החומר שאם מותר בבית הכיסא הרי, אז כל שכן שיהיה מותר בית הכיסא, אם מותר בית הכיסא קבוע, כל שכן שיהיה מותר בית הכיסא הרי, אם הוא מנסה להגיע למסקנות דרך קו החומר, זה על קו החומר שאין עליו תשובה. שבאמת אם אנחנו לא, אי אפשר לפרוך קו החומר כזה, כי לא מוצאים מקום שמחמירים בבית הכיסא הרי שנוכל להגיד לפרוח את הקו החומר ולהגיד לא, אם אנחנו מקילים בבית הכיסא קבוע זה בגלל שאין אותו חומרה שיש בבית הכיסא הרי. אז אם כבר אתה רוצה להגיע למסקנה הזאת שבבית הכיסא קבוע מותר להיכנס לפעמים בבית הכיסא הרי אסור, תגיד את הדינים האלו עם טעמים ולא דרך קל וחומר, כי אם תגיד זה דרך קל וחומר אני לא אוכל לפרוך את זה כמו שרגילים לפרוך קל וחומר על ידי נתינת החמרה באותו מקום שרצית להקל. רש"י מרחיב על הנושא הזה. תנו רבנן, הרוצה להיכנס לסעודת קבע, אדם שכמו שקראנו שהוא רוצה להיכנס לאכול סעודה קבוע, סעודה גדולה שאנשים שוהים באכילתן, זה נחשב בושה וגנאי לאדם לקום באמצע סעודה כזאת להתפנות. אז מה העצה פה? מעליך עשרה פעמים 400 או 4 פעמים 10 אמות 10 אמות ויפנה ואחר כך נכנס. מה שקורה, תזוזת הגוף באופן כזה זה משחרר את הגדולים, את הצואה לצאת מגופו, ואחר כך הוא ייכנס לסעודה. אמר רבי יצחק, נכנס לסעודת קבע חולץ תפיליו ואחר כך נכנס. עוד הלכה שמי שנכנס לסעודה שגם יוריד את התפילין לפני שהוא יסעוד שם, ומסבירים במפרשים כי זה גנאי לתפילין שאדם ילבש אותם בשעה שהוא סועד, שיש בסעודות גדולות חשש שחרות. ופליגה דרב חייא, מה שמתואר פה במקור זה בניגוד לרב חייא, דאמר רב חייא מניחן על שולחנו וכן הדור לו. במקור כתוב שיחלוץ את התפילין לפני שהוא נכנס. לפי רב חייא לא, ייכנס לסעודה ורק אחר כך יוריד את התפילין וישים אותם על השולחן וזה הדור לו, זה ההידור שלו. מה הכוונה? אז נמשיך קצת בגמרא ויעדה, עד מתי שיהיו שם על השולחן? אמר רב נחמן יצחק, עד זמן ברכה, עד זמן לומר ברכת המזון, שאז הוא יחזור וילבוש את התפילין. וזה היה הכוונה, וכן הדור לו, ההידור הוא שיהיו התפילין זמינים לברכת המזון באופן מיידי, וזה אפשר רק אם נוקטים שיטת רבי חייא, בניגוד למקור שהוא הניח את התפילין מחוץ לסעודה, וכשיגיע זמן ברכת המזון הם יהיו פחות זמינים, בגלל שצריך לחפש ללכת אחריהם. יש פה מפרידה בין הקטע שלמדנו לקטע הבא, להראות שזה קו חשיבה חדשה, קטע חדש. תני חדה, צורר אדם תפיליו עם מעותיו באפר כסותו. אפר כסותו זה בד שאנשים היו לובשים, זה מה שנקרא סודר הראש, סודר שאנשים היו מסובבים סביב ראשם כמין כובע, אבל זה קוראים לזה סודר או אפר כסותו. אז מה הוא אומר? אז מקור אחד אומר שאדם יכול לקשור התפילין יחד עם אותיו באותו חתיכת בד. יש הערה ברש"י שזה לא ממש שהם ביחד, אלא הם קשורים באותו בד אבל בקשרים נפרדים. רש"י אומר את זה ארבע שורות מסוף עמוד, הוא כותב לא עם המהות ממש אלא שני קשרים זה עץ הזה, אבל שניהם בתוך אותו בד רק בקשרים נפרדים. ותניא אידך, יש עוד מקור שמה לא יצור שלא יעשה את זה, לא קשה, אין כאן סתירה, הד אזמנה הד לא אזמנה. אם הוא הזמין את זה, הוא ייחד את הבד לשם תפילין, אז יהיה אסור לשים בו מעות. אבל אם לא ייחד את הבד לתפילין, אז זה התניחד, המקור הראשון שאומר שיכול ליצור תפילים ומעות באותו בד. תיאמר רב חיסדא, אנחנו הגענו את רב חיסדא כדי להבליט שיהיה כאן מחלוקת רב חיסדא ועוד מעט אביי, זה יתבהר בגמרא. בצד, אגב, הנושא של הקטע הזה זה תיק התפילין צר בי ולא אזמנה. אם הוא שם בתיק הזה, קוראים לזה אולי בטעות תיק התפילין, אבל זה השם העתיד, הוא שם שם מעות ועוד לא שם שם תפילין, מה הדין? אז אנחנו אומרים הכל תלוי אם הוא ייחד את זה. דיאמר רב חיסדא, היי סודו דתפילין דאז מנה למיצר בית תפילין, הוא ייחד את זה לשם תפילין, צור בית תפילין, וגם בנוסף, לא רק שייחד את זה, אבל גם בפועל צר בית תפילין, עשו למיצר בית, פשיטי. עכשיו יעשו לו לשים באותו בד מטבעות. אז מנה ולא צר בית, צער בי ולא אז מני, שרי למצר בי פשיטי. אבל הדוגמאות הנוספות האלו, אם הוא ייחד את זה לתפילין, אבל לא בפועל שם תפילין, או שהוא בפועל שם תפילין, בלי להאחיד את זה לתפילין, יהיה מותר לקשור בו זוזי, כסף, מטבעות. ולבאי נאמר, הזמנה מילתא היא, לפי הבאי, שעצם זה שהוא מייחד את זה, מילתא, כמובן יש לזה חשיבות, והוא כבר מגביל מלתת שם, לשים שם מטבעות, מה, איך הבאי רואה את זה? אז מנה, אף אגב זה לא צר בי, אם הוא ייחד את זה לתפילין, ואף הפי שהוא לא שם בפועל התפילין, בתוך אותו נרתיק, אותו בד, יהיה אסור לשים בו מעות. זה, בזה הוא חולק על רב חיסטה. צער בי, אם הוא שם תפילין בתו בד, אי אז מנה אסיר. אם הוא יחיל את זה לתפילין, יהיה אסור לשים בו מעות. אי לא אז מנה, לא. אם הוא, למרות שהוא ישתמש בזה לשם תפילין, אבל הוא לא יחיל את זה לתפילין, אז יהיה מותר לשים שם עדיין מטבעות. אז רק בנקודה אחת יש מחלוקת רב חיסדא ואביי, זה מקרה שהוא ייחד את זה לתפילין ועוד לא שימש בו לשם תפילין. לפי רב חיסדא, מאחר שהוא לא שימש בו לשם תפילין, יהיה מותר עדיין לשים שם מטבעות, לפי אביי יהיה אסור, בגלל שהוא ייחד את זה לשם התפילין. פעם מיני רב יוסף ברייד רב נחוני מרב יהודה, מהו שיניח אדם תפיליו תחת מרשותיו? זה שאלתו. תחת מרגלותיו לא כמובעלי שלא יהיה בהם מיני בגזר. לשים את זה, אדם שוכב מיטה וישים את התפילין תחת רגליו, זה ודאי שזה אסור. כי כמובעלי תחת מרשותיו, מהי? מה הדין באופן כזה שהוא שם את ראשו על הקרית, מתחת הקרית ישר תחת ראשו את התפילין. המעלה, רב יהודה עונה, אחי המשמואל, מותר אפילו אשתו אמו. מטיבי, מקור תנאי, שיהווה קושיה. לא יניח אדם תפילין תחת מרגלותיו, מי שלא יהיה בהם מן הגזיון. אף הוא מניחן תחת מרשותיו, אם הייתה אשתו אמו, אסור. היה מקום שבו שלושה טפחים הוא נמוך, שלושה טפחים, מותר. תיופתא דשמואל, תיופתא. מקור הזה מראה שאם אשתו אמו, אסור להניח את התפילין מתחת לראשו. ושמוע פסק שזה מותר. וכאן יש הפתעה. אמר רב, אף אגב דתן לתיופתא דשמואל, למרות שיש מקור שהוא מהווה דחייה או תיופתא לדברי שמואל, הלכתה כבתי. אנחנו נאמץ בכל זאת את שיטת שמואל. מה הייתה? מה? אז אנחנו ממשיכים בראש חפדה לעמוד א', כל לינטורינו תפי עדף מביזיוני. יש כאן, יש אדם שני שיקולים והם מנוגדים. האם להעדיף שמירת התפילין או כבוד התפילין, כבוד מניעת ביזיון. יש להעדיף שמירת התפילין למרות שזה יבוא על חשבון ביזיון מסוים. ולכן עדיף אם, אפילו אם אשתו אמו, עדיף לשים את התפילין מתחת לראשו ולא בשום מקום אחר, כי אז זה יסכן את התפילין משמירה ראויה. למרות שהשיקול שלי זה להגביר את הכבוד אליהם, אבל זה לא מצדיק להתפשר על השמירה. ואיך המנח להוא? אמר רב ירמיה, בין קר לכסף שלא כנגד ראשו. אמרנו שהוא יכול לשמור על התפילין בזמן שאשתו אמו, אז איפה בדיוק ישים אותם? אמרנו שמתחת לראשותיו, הוא אומר בין הקר לכסף, בין הקרי למזרון, שלא כנגד ראשו, אבל לא ממש נגד ראשו. שואת רמה, ואתני רב חי המניחן בכובע תחת מראשותיו. כובע, הכוונה זה כיס של התפילין,
ואז הוא מניח את זה, כתוב פה מתחת לראשותיו. למה? זה בניגוד לרב יומי שאומר שלא כנגד ראשו, כאן כתוב מתחת לראשותיו. הגמרא עונה, דמפית לי למורשה לכובע לבר. הבליטה של התפילין בתוך אותו שקית, אותו תיק, זה הכובע, אמרנו, זה הכיס של התפילין, המקום שבכיס ששם התפילין מונחים ממש, זה בולט, זה מורשה, זה דבר שבולט, אז זה הוא ישים כיוון חוץ. בעל כפרה צייר להוא בקילטה, הוא היה קושר את התפילין בקילה. קילה זה בד שהוא פרוס על גבי מיטה, מהווה מין כיסוי או קוראים לזה קילה על המיטה, והוא מפק למורשהון לבר, הוא מוציא צד הבליטה של אותו קילה שקשר בו התפילין, שזה פונה מחוץ למיטה. רב שישה ברי דרבידי מלך להו אשר שיפה ופרי סודו אלויהו, הוא היה מניח את התפילין על ספסל בעצם המיטה שלו, והיה פורס סודר עליהם. אמר רב אמנון ברי דרב יוסף, זים לך להביקים לקמי דרבה, ואמר לי זיל הייתי לי תפילין, פעם אחת הייתי עומד אצל רב, הוא רב הציבה עליי להביא לו את התפילין, והשכחתינו בין קר לקס שלו כנגד ראשו, ומצאתי אותם בין הקרית למזרן שלו כנגד ראשו. ואבי ידענה, ידעתי דביון תפילה, וזה היום שאשתו הלכה אותו ערב למקווה לפני כן, ולהגמור אני הולך למעשה הוא דיעבד. רבה בזה שהוא ביקש ממני להביא לו את התפילין, הוא רצה ללמד אותי באופן מוחשי, באופן מעשי, הלכה למעשה שגם אם אשתו אמו אפשר להניח את התפילין מתחת ראשו, אבל לא כנגד ראשו ממש. עד כאן השיעור להיום.